עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור אילי זק. ואנחנו נפתח ונקדם בברכת שלום וערב טוב את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית. שלום
לכם. שלום וערב טוב.
כנס הקיץ של הכנסת נפתח ויש תקוות להרבה חוקים, ואחד החוקים החשובים שיעלו השבוע, חוק העמדה לדין של משתתפי אירועי טבח השבעה באוקטובר. אתה חושב שיתלו אותם, או שנתמסמס 10 שנים במשפטים וערעורים ותביעות אצבעות על נשק, ומי עשה?
כל מטרת החוק היא שלא נתמסמס, ובאמת העיכוב המשמעותי שהליכים משפטיים במדינת ישראל לוקחים, אנחנו כולנו יודעים, אנחנו רואים את הדברים בכל מיני תיקים שבהם יש למישהו אינטרס למשוך את התיק, בין אם זה לתביעה, בין אם זה להגנה, תיק יכול להימשך 10 שנים, 15 שנים, ועוד לפני ערעורים אנחנו רואים את זה קורה. כל מטרת ההליך פה הוא לייצר בבית המשפט הייעודי הצבאי, לייצר את הכללים, את הפרוצדורה, את השופטים שיתעסקו רק בזה ולא בדברים אחרים, לא שופט שישמע תיק של נוח'בה בבוקר.
הבנתי, אבל עדיין צריך יהיה הוכחות שההוא רצח את זה.
אם ילכו למקום, כמובן שאפשר, ויש מקרים שבהם אפשר יהיה וצריך יהיה להוכיח את הדבר הזה, בעיקר אגב בשביל נפגעי עבירה, לא בשביל להוכיח את האשמה. צריך להבין מאיפה מתחילים. גם בן אדם שלא עשה כמעט דבר וחדר לישראל בשבעה באוקטובר, העונש שלו לפי חוק ההסתננות הוא מאסר עולם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים ממאסר עולם. אבל אדם אם הוא לא עשה שום דבר, הסתננות ביחד עם אדם נושא נשק, זה מעצר עולם. אבל אנחנו מדברים כמובן על דברים הרבה הרבה יותר חמורים מזה, השמדת עם, פגיעה בריבונות, גרם מלחמה או סיוע לאויב במלחמה, עבירות מהחמורות ביותר בספר העונשין שבצדם יש עונש מוות, ואנחנו נתנו את כל הכלים למערכות שהדבר הזה יקרה, הצדק ייראה וגם יעשה.
חבר הכנסת רוטמן, העולם עוד לא אמר את דברו, זה אחד. שניים, מתי אתה צופה, אתה עורך דין, מתי אתה צופה שאנחנו נראה באמת מחבל נוח'בה מתנדנד על החוץ? תן לי כמה שנים.
אז אני מעריך שהמשפט הראשון יתחיל, כמובן ברגע שהחוק עובר, יש חומרי החקירה יעברו לפרקליטות, לפרקליטות הצבאית, ואז בינוי, וזה, אני מעריך שהמשפט בפועל יתחיל בטווח זמן של בין שנה לשנה וחצי, זה בתרחיש אופטימי סביר, לא מופרע.
עד היום לא אספו ראיות בשביל להגיש את הרישום מחר בבוקר?
אספו את כל הראיות, אפשר יהיה להגיש את כתבי האישום כמעט באופן מיידי, אולי תוך כמה חודשים, עד כי צריך לארגן את החומר ולהחליט את ההחלטות הלוגיסטיות של האירוע, והלוגיסטיקה פה זה עיקר האירוע, אבל מהרגע שתגיש את כתב האישום, יבואו סנגורים, צריך מינוי סנגור, יש כל מיני בקשות שונות, עיון בחומרי חקירה וכדומה, זה לוקח את הזמן שלו, בוודאי
במשפטים מרובה באירוע.
אם מחוקק במדינת ישראל, על הבית הלבן שואלים אנשים אחרים. אבל אני אגיד לך יותר מזה.
הבית הלבן מנהל אותם.
אני לא מתחמק מהשאלה. אני פשוט אומר, קודם כל אני מחוקק בעיניי את מה שנכון למדינת ישראל, ובעזרת השם על החוק שלי ושל חברת הכנסת מלינובסקי, יצאו 110 חברי כנסת. אבל בעד. אבל אני הייתי בקשר במסגרת העבודה על החוק, גם עם הגורמים המקבילים במשרד המשפטים האמריקאי, שמונו במיוחד על ידי הנשיא טראמפ, כדי להעמיד לדין את מי שהם יודעים שקשורים למחבלי, לאירועי השבעה באוקטובר. גם הם בכל הכוח, ואצלם כמו שאתה יודע, יש עונש מוות, גם לא צריך חקיקה מיוחדת בשביל הדברים האלה.
נכון, האמריקאים, לצורך העניין, את הרפובליקאים לא יהיה קשה לשכנע, והדמוקרטים אלוהים גדול. אבל כשאני קורא כל מיני משפטנים אולטרה-ליברליים אצלנו מברכים על החוק, אני מבין שהם יודעים שלא יצא ממנו כלום.
לא, אז אני אגיד לך, מה שנאמר בדיוק.
שאפשר יהיה למסמס את זה עד קץ כל הדורות.
יש גם היום חוק עונש מוות.
נכון, לכן מה שאמרתי, המגבלה היא אף פעם לא הייתה קיומו של חוק עונש מוות. חוק עונש מוות קיים, כבר בן גוריון דיבר על מה הדרך הנכונה לגזור עונש מוות, על מסתננים דאז, דהיינו אותם פדיונים, וטען שאפשר לעשות זאת, תמיד הייתה מגבלה מדינית, כזו או אחרת, ותמיד הייתה מגבלה פרוצדורלית, כי באמת כאשר להסיר ולסנגור, אין, להציר ולסנגור, אין מה להפסיד, כי הם יודעים שבסוף הדרך מחכה להם חבל התלייה, או כל דרך אחרת להוצאה להורג, אז הם שיעשו כל תהליך כדי למשוך את הזמן, ואנחנו, לכן...
כמה זמן, כמה, מה פרק הזמן שלא, לא שנייה, כמה פרק הזמן, כמה יימשך פרק הזמן בין ההרשעה, שדינה עונש מוות, לבין כל האירורים וכל
אז קודם כל באמת יש אירור חובה, יש אירור חובה כמו שנוהג גם בדין הישראלי, זאת אומרת בשנייה שנגזר עונש מוות, אז יש אירור אוטומטי גם אם המחבל מסיבות כאלו ואחרות לא משתף פעולה עם התהליך, כמו שהרבה פעמים אנשים שנגזר עליהם עונש מוות, אומר אני לא רוצה לשתף פעולה, אתה עושה אירור חובה כי אתה רוצה שיהיה עוד דרכה שמסתכל את הדבר הזה, זה, אבל הליכי האירור אמורים להיות, שוב, כלל התהליכים בחוק הזה תוכננו, כולל עם גורמי המקצוע, שהם יהיו כמה שיותר יעילים מהירים, בלי לפגוע כמובן.
יעילים ומהירים, אתה יודע, זה משפט יפה. בלי... כמה שופטים יחוילו לצורך העניין הזה?
אז תלוי כמובן במספר ההרכבים. אם אנחנו מדברים על כשבעה, שמונה הרכבים להרכאה הנמוכה, ועוד שניים, שלושה הרכבי עירורים, לא צריך המון הרכבי עירורים, אז מדובר על... שוב, תעשה את החשבון בכל הרכב שלושה שופטים.
מה קורה עם בגץ, לא בית הדין הצבאי לירורים, בגץ?
אז אני...
כל עתירה לבגץ נמשכת בסביבות 7, 8, 11.
אין פה הצדקה לשום עתירות לבגץ, בית משפט שפועל...
אבל החוק הישראלי מתיר, מה זאת אומרת אין הצדקה?
לא, מה פתאום, אין עתירה לבגץ אחרי...
אם אדם נגזר עליו עונש מוות,
לא, זה לא דירה לבגץ, יש עירור, עירור לערכאה עליונה, יושב בתוכה שופט עליון בדימוס, וזו הערכאה עליונה במערכת הצבאית, אין מעליה.
זה מערכת צבאית, מערכת נפרדת, הם לא יכולים.
אם יגישו בגץ נגד חוק, נגד כל מיני החלטות שבדרך, אני מאוד מאוד מקווה ששופטי בגץ לא יחסמו, אבל אתה יודע, אני כבר, גם חוקי יסוד כבר אם לא מכבדים, אני כבר לא יודע מה לעשות, אבל אני חייב לומר, השוק הזה נחקק, אחד המאמצים המרכזיים שנחקקו, שנעשו כדי להגיע לחוק הזה, ואני רוצה להתייחס למה שאמר אריה על הליברלים, אוקיי? המאמצים הגדולים שנעשו בחוק הזה, זה לייצר חוק שמדינת ישראל תוכל להתגאות בתהליך שהוא מייצר. זאת אומרת, שהצדק ייראה גם יעשה, כל הדיונים ישודרו, אנחנו נעשה הליך כמו משפטי נירנברג, כמו משפט אייכמן.
אז דוגמה נוראה משפטי נירנברג, כי אחרי משפטי רבה שנמשכו שנים, 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 ועד היום מחפשים נאצים, בסוף תלו שם 20. והיו עשרות אלפים שרצחו ולא עשו להם כלום.
נכון, אבל משפטי נירנברג התמקדו מלכתחילה במבצעים המרכזיים, כי בגלל
לא, בשלב השני והשלישי גם היו דרג שני ושלישי שיצאו 500 מסע.
אבל אני לא מדבר על השלב השני והשלישי, אני מדבר על השלב הראשון. ובשלב הראשון, האשמים דווקא יחסית היה משפט מהיר, אבל מעבר למשפטי הרעבה, אין פה עניין למשפט רעבה, יש פה עניין שזה אחד מהכלים המרכזיים של מדינת ישראל, לספר את הסיפור על האירועים האיומים והנוראים שהתרחשו
אני מקווה שיהיה לזה קשב עולמי. תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
לזה אנחנו מיועדים, ואני כן חייב לומר, דיברת על הליברלים, מה שהיה מדהים בחוק הזה, שבאמת הביא לתמיכה של 110 חברי כנסת, שבאו גם אנשים שאמרו, אני מתנגד באופן עקרוני לעונש מוות, אבל בחוק הזה אני תומך, כי אני חושב שאירועי 7 באוקטובר הם החריג גם לכלל שלי עצמי, ולכן גם אנשים שבאופן עקרוני הם דתם נגד עונש מוות, בחוק הזה תומכים, על אף שהוא עוסק במפורש בעונש מוות, וקובע לו את הכללים ואת המנגנונים.
תודה רבה, חבר כנסת שמחה רוטמן. פרסומת אחת.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו. היום בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל ניזמי אבו בקר בגרימת מוות ממניע לאומני של לוחם סיירת גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, ממש לפני 6 שנים, בדיוק לפני 6 שנים. שלום וערב טוב לברוך בן יגאל, אבא של עמית.
ערב טוב.
שלום לשניכם, שלום רון.
יש לך מושג למה זה לקח 6 שנים?
תשמע, צוות ההגנה של המחבל הארור הזה, שיחקו בחוק הישראלי, שחטו אותו עד הסוף, למרות שאף אחד מהם לא מאמין בחוק הישראלי, הרי הדגל שלנו, הוא לא הדגל, הוא לא, הם לא מאמינים בדגל הזה, זה לא ההמנון שלהם, זה לא הצבא שלהם, אבל הם נהנים מהחוק שלנו, הם נהנים ממה שיש פה, הם נהנים, הם אזרחי ישראל, כמוני כמוך, אבל הם לא מאמינים לצערי הרב, שני אנשים הם לא מאמינים בשום דבר. הם עשו הכל כדי למרוח זמן כמה שיותר, כל דבר הם הלכו לבית הדין לערעורים. אני רוצה להגיד לך, להגיד לכם, שהעורכי הדין של הפרקליטות הצבאית, בראשותו של משה, של מושיקו אופמן, פשוט עשו עבודה יסודית, עבודה מקצועית, ולא נתנו להם שמאלה וימינה, אלא פשוט הלכו עם האמת, והיו כל כך יסודיים, שבית המשפט דחה סעיף אחר סעיף, שעתיים שלמים, הקריא נשיא בית המשפט את כל הסעיפים, ודחה אותם על הסף, והסביר כמה התביעה צדקה במה שהיא אמרה, ומה שהיא עשתה. היא עשתה עבודת קודש, עבודה כל כך יפה, וזה באמת להצביע להם על כל הדבר הזה.
אבל
לא פשוט לבוא לשמוע איך בתוך המשפט, תחשוב שאני הלכתי לתוך הדיונים האלה, ולשמוע את הרזולוציות, איזה אחיה עשו לו שם, ומה היה הרופא עשה לו, ואיך הלבנה פגע לו, ואיך הזה עשה לו, ואני שומע את הדברים האלה, וזה
נמשך שש שנים, אבל ברוך בנגאל, תגיד, אתה שאלת את הפרקליטות הצבאית, זה בית דין צבאי, הם רשאים לפסוק גזר דין מוות. למה לא תבעה? למה התביעה לא דרשה עונש מוות?
קודם כל יש ב-14 ליוני, יש את הטיעונים לעונש, שבהם שמה אני ואימא של עמית נווה, אנחנו נעלה על הדוכן בפעם הראשונה אחרי שש שנים.
אבל מה אומר התובע? מה אומר התובע?
התובע מושיקו אופמן, הוא מלווה אותנו כל הזמן, אנחנו בקשר כמעט יום יומי איתם, הוא אומר שהם הולכים על כמובן מאסר עולם, ועוד כמה שנים על השיבוש, על עונש מוות. שמע, אני אבא של עמית בסך הכל, אתה יודע, אין לי עדיין, יש לי כבולות בדבר הזה. אני רוצה שיהיה ברור משהו מאוד מאוד חשוב לי, באמת, אני לא שונא ערבים, אני לא שנאתי ערבים, אני לא שונא גם עכשיו ערבים, חס שלום, חס וחלילה. שלחתי את הילד שלי, עמית, גידלנו באהבה, בחום ונתינה לעם ישראל ולארץ ישראל, הוא היה בן יחיד שלי. תבינו את גודל הטרגדיה שפקדה אותי. אני שלחתי ילד לצבא, שהוא הלך, היה אלוף ישראל באתלטיקה, בריצה, זה 12 שנה הילד הזה התאמן באדר יוסף ובווינגט, התחרה בכל הארץ, בגאווה גדולה מאוד, היה לו גיוס לספורטאי מצטיין, וכשהוא אמר לי, אבא, אחרי שהוא היה במסע לפולין, והוא אמר לי, אבא, אני רוצה ללכת ליחידה קרבית, אמרתי לו, אבא, אתה בן יחיד שלי, איזה יחידה קרבית? ואז הוא אמר לי, אתה ואמא חינכתם אותי כל החיים לאהבת ישראל, לתורת ישראל, לחגי ישראל, ואז, שאתה יודע, חודשיים לקח לנו לשכנע אותו לרדת מהסיפור הזה, והוא לא רצה, ואז יום אחד ישבתי איתו באיזה מסעדה, אמרתי לו, עמי, זה מה שאתה רוצה? אמר לי, כן. לקחתי אותו לתל השומר,
אבל זה לא, איך זה קשור לשאלת עשיית צדק על ידי פסק דין מוות?
אז תשמע, הלוואי, אני מבחינתי, הלוואי, אתה יודע, קטונתי. המסר שהיום בית המשפט הצבאי בסלם נתן לכל המחבלים הפוטנציאליים, רבותיי, יש דין בישראל, יש בית משפט בישראל, ובשפה שלהם זה דיר בעלק. דיר בעלק כי עכשיו כל מחבל פוטנציאלי שיחשוב לפגוע בחייל צהל ידע, גם אם זה לוקח שש שנים, וזה היה ארוך ומייגע, חברים, זה היה ארוך ומייגע. רון, אתה ראיינת אותי ביום הזיכרון יחד עם עיריית פרס, היינו אצלך ואתה ראית שני הורים שבורים מכל כיוון אפשרי.
אתה צודק, אבל אני רק אומר דבר אחד, אתה יודע, זה שזה ייקח, אנחנו מדברים פה באמת על מחבלים שאין להם בעיה להיות שהידים, וזה לא משנה להם אם זה בגלל החוט, כיתת יורים, או שחיילנו מחסלים אותם. כך שאני לא חושב שתהיה פה הרתעה, אני רק חושב שבאמת על הדברים האלה, המושג נקמה הוא רלוונטי, אוקיי? המושג נקמה הוא רלוונטי, כך אני חושב.
תשמע, אמרתי לך, יש לנו עוד כמה דיונים איתם ביחד, עם האורחי דין שלנו, עם הצבא. אני רוצה להגיד לכם שמשרד הביטחון מאוד מאוד עוטף אותנו מהשנייה הראשונה שקרה לנו האסון. אתה יודע, נכנסתי לדיון, אני במשך כל השבוע האחרון לא ישנתי, לא אכלתי, הייתי עסוק נפשית, הייתי יושב עם אנשים בפגישות, אבל הראש שלי היה במקום אחר. אני לא ישנתי. אני פחדתי פחד מוות, לא ידעתי מה תהיה הכרעה, ומשרד הביטחון, אריה מועל עם סמנכ"ל משרד הביטחון, אמר לי, ברוך, אנחנו איתך, אנחנו מלווים אותך 6 שנים, יחד עם ענת גליקמן ממשרד הביטחון, הם לא עזבו אותי, ואיך שהסתיים הסיפור הזה, אני התקשרתי מיד אליהם, תשמע, אני בכיתי את הבכי של החיים שלי, באמת. אני בכיתי שמה, כל הדיון בכיתי על הילד שלי. חברים, אני הייתי צריך להוביל את הילד הזה לחופה, לא לבית כברות, לחופה, הייתי צריך להוביל את הילד הזה, לחופה. ילד יחיד שלי. אני הייתי צריך להוביל אותה לחופה, לקידושין, לחוץ לארץ, למסעדות, תראה, תסתכלו במה אני עוסק. אני שעתיים שומע את ההקראה, ואני בוכה, בוכה על הילד שלי.
אני מקווה שתשמע מעתה ואילך רק בשורות טובות.
אמן, אני רוצה להגיד לכם.
תודה רבה לך, ברוך בן יגאל.
תודה רבה לכם על הכל.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
אהלן חברים, שלום ערב טוב.
לבנון, הפסקת אש כהרגלה, ויש לנו הרוג ויש לנו עוד פצועים, אבל היה לנו היום גם אירוע של ניסיון חילוץ, והמסוק היה צריך, לא הצליח להמריא, והוא צריך להכניס מסוק נוסף. מה היה שם?
טוב, אז מה שהיה שם במתקנת המסוק, אז באמת נפגעו הבוקר 3 לוחמים של חטיבת גולני, שהיו בפעילות בגזרה המזרחית, רחפן נפץ פגע בהם, הם קיבלו טיפול רפואי בשטח, והזיקו למקום 2 מסוקים של חיל האוויר לפנות אותם. אתה מכיר את זה, אריה? יש סמיכת מילות, זו אותה סמיכה אפורה דקה, שמחסים את הפצועים, ואמורים כן. לקשור אותה מתחת לאלונקה, כאילו שהריצות של האלונקה יחסו את הסמיכה.
שלא תעוף גם ברוח שהמסוק...
בדיוק, ואז היא יפה ברוח, ונכנסה לתוך המנוע של המסוק, והשביטה את אחד המסוקים.
וואו,
התקלה. תקלה של
החופשים
ושל הקשה מאוד.
הצוות שהגיע, הצוות הטכני שהגיע כדי לטפל במסוק בא עם מנוע חדש?
לא, לא, אז מה שקרה, קודם כל מיד הוזק מסוק שלישי שפינה את הפצועים, והגיע לאחר מכן כוח של חיל האוויר, הבטיחו כמובן את המסוק ותקנו את התקלה, ובסופו של דבר המסוק ימרי בשלום. האירוע הזה מצטרף למה שקורה בימים האחרונים, ראינו אתמול את האירוע שבו נפל חייל צה"ל,
אלכסנדר גולובניוב.
אלכסנדר, בדיוק, במוצב בגבול הצפון. שוב פעם, רחפן נפץ, אנחנו מבינים שהרחפן הנפץ האלה זה מכה שצה"ל צריך להתמודד איתה, והוא לא מצליח כרגע להתמודד איתה.
אבל אף אחד בצה"ל לא חושב שזה יהיה אפידמי גם בעזה וגם ביוש? הרי כולם לומדים, אוקיי, אני מדבר על השבב של הטרור, כולם לומדים, רואים את האפקטים, לא כדאי באמת להתחיל להתייחס לזה, אתה יודע, לא כאל חלטורה, ובאמת להשיג את כמויות הרשתות הנדרשות בכל הגזרות?
אתה לא יכול, אם אתה מדבר על היוש, אתה לא יכול לחסרת את המדינה ברשתות.
אתה מוצבים.
אני יכול להפתיע אותך, רון, שאחד הדברים שמחר נערכים ברוויזיון באוסטריה, זה מפיגוע של רחפנים. זה אחד האופציות, לא רק בישראל.
אני, שהאוסטרים ידאגו לעצמם.
איך?
אני אומר שהאוסטרים ידאגו לעצמם, המשלחת שלנו מאובטחת.
זה גם מטריד את מערכת הביטחון הישראלית.
בסדר, אני יודע, אבל הם מספיק מאובטחים, יש להם הכל מכל.
אבל אתה שואל לגבי העניין הזה.
אני שואל לגבי, אתה יודע, באמת, אנשים שפרוסים במוצבים, ואין להם, אין מי שידאג להם, אתה יודע, באמצעים מיוחדים, כפי שיש באירוויזיון, בוא נאמר. אז אני שואל, למה לא מטפלים בזה במהירות? זה חיי אדם, יש לנו עשרות פצועים, יש לנו כבר יותר מדי חללים. אתה יודע, הכל כזה במתמזמן, מחכים שארגונים אזרחיים יקנו את הסחורה.
אז קודם כל, העניין הזה שהוא סוגיה שמוכרת ומטפלים בה, סליחה, בכמה דרכים, וכמובן אפשר ללכת ולרדוף אחרי כל רחפן, זה לא כל כך בדיוק יעיל. החוכמה היא ללבש את הביצה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואני חושב שגם במערכת הביטחון מבינים את זה, וצריכים לשנות את המשוואה שהצד השני יבין, שאין לו טעם להפעיל את האמצעי הזה. בסוף הרי זה נשק של עניים, נשק שהוא יוצר איזשהו אפקט נזק מאוד מוגבל, עם תודעה מאוד רחבה, במיוחד כשאתה מלווה את הפגיעה הזאת בצילומי וידאו, שמתארים איכשהו פוגע ב, ביד. ולכן, מי שמחפש רק את הקטע הטכנולוגי, ייקח עוד הרבה זמן לבצור את זה, וספק רבים, הוא ייתן גם...
בוא נתעסק באנלוגי כל, כאן נספק את המיגון.
גם אתה באנלוגי, עוד הפעם, יש לך, ברגע שאתה, תראה, בסוף כשאתה נוסעת מסעית, עם מוביל טנקים, אתה לא יכול לפרוס מעלה הרשת עד אינסופית, אתה, בסוף נראה רק רשתות שנוסעות בכבישים, וזה, טכנית זה נראה קצת מוזר.
אז מה אתה אומר לי, שממשיכים מספור קורבנות?
נכון, בסדר, בגלל זה אני אומר, שבסוף אתה צריך ללכת על הביצה, ולא על היתושים, אין מה לעשות בקטע הזה.
אבל גם על הביצה, הטיפול בהם, אתה יודע, הוא כל כך חירוגי, אתה יודע, שכל פעם אני שומע, חוסל מחבל אחד, חוסלו שלושה, היה יום טוב אחד, חוסלו עשרה, אוקיי? אני עוקב אחרי הדיווחים.
זה קודם כל שנה עם קסים חי, זה תקלה. זה שהעוזרים שלו חיים, זה תקלה. זה שבעירות יש שם ערי מקלט, וגם בצור ובצידון ובמקומות נוספים, ששם מריצים את המחבלים לעשות את הפעולות האלה, ושוכלים את התגבורות. זה התקלות, זה הביצה שאנחנו מדברים עליהם. ברגע שאתה מאפשר לצהל, תאפשר לצהל לפעול בכל אותם אזורים, גם באמצעות חיל האוויר או באמצעות אמצעים אחרים, אז כנראה שיהיה לנו תוצאות אחרות, אבל ברגע שאתה לא מגיע למקומות האלה, אז כנראה שיש לך בעיה להתמודד עם הדברים האלה, ואתה פוגש אותם בגבול הצפון ובמקומות אחרים.
יש לי עוד שאלה אחת בנושא אחר לגמרי. שמעתי שהחייל שניפץ את פסל ישו וגרם נזק תדמיתי קשה לישראל, נידון ל-21 ימי מחבוש.
לא, זה מישהו אחר. זה אירוע שבו חייל דחף סיגריה לפסלה של מריה הקדושה בכפר דאבל, זה בא אחרי הניפוץ של הפסל של ישו, ועל רקע התמונות שהוא הפיץ ברשתות החברתיות, והנזק שהוא גרם מהנוסף בעניין הזה, הוא נשפט ל-21 ימי מחבוש, וגם אותו...
והוא ששבר את הפסל בכמה יצא?
30 יום.
אוקיי, זה אחר לגמרי. תודה רבה, אבי אשכנזי, שנשמע בשורות טובות. אנחנו יוצאים לפרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
שלום וערב טוב.
היה יום אירוע ברמלה, בסוף הסתבר שאדם רצח את אשתו וירה באישה נוספת, ואחר כך יצא לרחוב וירה עוד. בהתחלה חשבו בכלל פיגוע לאומני. מה היה שם?
כן, אכן כן, בשעת הבוקר התקבל דיווח על אירוע ירי בדירה בחוב האצל ברמלה. כוחות משטרה שהגיעו למקום במקביל לצוותים של מד"א, הזיהו אישה שנפצעה באורח אנוש, בהמשך כבר נקבע מותה בבית החולים, היא הייתה תחת פעולות הנחיה, פעולות של ניסיונות החייה, ואישה נוספת שנפצעה באורח בינוני. אלא כשהשוטרים ירו הבינו שגם למטה ברחוב, בחוב העצל פינת רחוב יצחק שדה ברמלה, היה אירוע, המשך אירוע, אירוע הירי, כאשר החשוד שירד מהדירה, המתין למטה, על פי סרטונים שצפינו בהם, המתין למטה, בשלב מסוים נהגת שחלפה במקום, הוא הגיע מולה וירה לעבר הרכב שהיא נסעה בו, המשיכה כמה עשרות מטרים ונעצרה,
קשורה למשפחה איכשהו?
לא, בתוך הדירה החשוד ירה באשתו למוות ופצע את אמו, בהמשך הוא ירד למטה, ומדובר כמובן בחשוד שהוא מהמגזר הערבי, בדואי שמתגורר במקום, ואשתו ואימא שלה, ואימא שלה סליחה, ובהמשך הוא ירד למטה, הוא ירה שתי נשים יהודיות בכלל. זה מה שעורר את החשד שמדובר באירוע לאומני לכאורה, פיגוע, בגלל ההשתוללות שלו ברחוב, ירי באזרחים, מה שנקרא עוברי אורח. האירוע הזה טופל במיידי, כוחות משטרה גדולים, החלו במצוד, נרחב, הם הגיעו גם למסגד אל עומרי, שנמצא ממש רחוב מקביל, תרו אחרי החשוד, בסופו של דבר, יתרו אותו מחוץ לרמלה, ועצרו אותו, החשוד... לכאורה, הטענה היא שהוא מעורר בנפשו ככל הנראה, וזה מה שגרם לו והוביל אותו לביצוע האירוע, שהנסיבות שלו עדיין...
הוא כבר הספיק לראות עורך דין והפך להיות מעורר בנפשו?
לא צריך עורך דין, הוא מגיע שם, הוא מגיע דברים הטיעונים של עצמו בהמשך. אגב, הוא הגיע לדירה בהתחלה עם אחיו, בבוקר. הוא ביצע את הירי כשאחיו נוכח במקום, הילדים ישנים בבית. האירוע הזה עורר סערה, עורר בעלה, כי בזמן שדווח שגם בוצע ירי ברחוב והוא נמלט, אז כוחות משטרה שסרקו את האזור, פגשו בילדים שהיו בדרכם לגני הילדים אלה בספר, והם הניסו אותם ממש בחשש חזרה לבתים שלהם, כדי שלא יקרה מצב, והם יתקלו בחשוד הזה, ששוב לכאורה הוגדר בהתחלה כמפגע, ויצר בעלה את אנדרלמוסיה בתוך האזור כולו, בפעולת המישה ברמלה, באזור הגדול שמוך לשוק בעיר. מיד שעצרו אותו והרוחות קצת נרגעו, צפו הקולות שבעצם טוענים שהאלימות הזאת, ההתפרעות הזאת ברחובות, שוב מדברת על אוזלת יד, על שכוחות המשטרה בשל בכלל.
במקביל היה בן 16 שנפצע קשה מירי בלוד.
האירוע הזה בלוד, אירוע ירי שמשחק בין נערים, בנים למשפחות מוכרות ברמלה, הגיעו לתוך מבנה, שיחקו באקדח.
מוכרות זה עורכי דין ואדריכלים או משפחות פשע?
דווקא מעולם הפשיעה, תתפלא.
מוכרים, יש כל מיני מוכרים, כן.
כן, נכון, גם לא דוגמנים, מעולם הפשיעה. בכל מקרה, משפחות מוכרות למשטרה, שיחקו באקדח, נפלט כדור, פגע בראשו של הקטין בן ה-16, המשטרה עצרה חשוד, נסע לאתר חשודים ומעורבים נוספים שהיו בתוך המבנה הזה. עד כאן.
אלון חכמון, תודה רבה לך, שנשמע רק בשורות טובות.
גם לכם.
אנחנו לסיום מברכים בשלום וערב טוב את תת אלוף במילואים פרופסור אלון דומניס, יושב ראש עמותת אילן.
שלום וברכה.
כשאני הייתי קטן, זה היה אחרי מגפת הפוליו בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-50, היה מצעד הפרוטות, אילן של פוליו, בני הנוער הקישו דלת אחרי דלת ואספו כסף לנפגעי פוליו. מאז לעמותת אילן יש הרבה מאוד ילדים וצעירים שפגועים גם ממחלות אחרות לגמרי, פגיעות במשך החיים, פגיעות מלידה. ויש לכם השנה מפעל תחרותי מעניין מאוד, שני מרכזי ספורט גדולים, גם לילדים שיש להם מגבלות קשות. ספר קצת על זה.
יש לנו באילן שני מרכזי ספורט גדולים, שבהם אנחנו מטפחים את ענף הספורט. הספורט בכלל הוא חשוב גם לשיקום, גם לתחרות.
זה ברמת גן ובחיפה.
ברמת גן זה במועדון ספיבק, שבו אני גדלתי כילד שאריה תיאר אותו בשנות ה-50, זה קם ב-1960. בחיפה יש לנו מועדון גדול מאוד גם על גבול קריאת חיים בחיפה. שם אנחנו מטפחים ספורטאים. אנחנו, האמת שיצאנו גם לקהילה בשנים האחרונות, ואנחנו גם מקמים פעילות כזאת בבריכות באשדוד, ובמודיעין, ובבאר שבע, ובכל הארץ, ואנחנו מנסים גם לאתר ילדים בבריכות הידרותרפיות ברחבי הארץ, כדי להצמיח מהם ספורטאים, גם פרלימפיים. יש לנו בפריז, בתחרויות האחרונות, הבאנו 4-5 מדליות של ספורטאי שחייה. ואחד מהם
כן, אבל פרופסור, הספורט הפרלימפי סובל מחוסר תקצוב והזנחה מצד הרשויות. אני מכיר טוב את הנושא.
היום לא נוח לי להיכנס לדבר הזה. אנחנו עושים את המיטב עם הוועד הפרלימפי ועם התאחדות לספורט, ואנחנו בשביל זה מגייסים תרומות לאילן. אנחנו רוצים עכשיו לייצר חזון שכל ילד באילן יודע לזכות. ועל זה אנחנו עובדים, זה פרויקט יקר, אנחנו מגייסים כסף לפרויקט הזה, אנחנו גם פתחים משחק כדורגל לנכים קשה בכיסאות גלגלים ממונעים, שילדים במקום לשחק פיפה מול הדסקטופ שלהם במחשב בבית, יוכלו על מגרש מול ילדים שווים להם, לעלות על המגרש, יש בזה גם אסטרטגיה, גם משחק קבוצתי וגם מנעה של שרירים, ואנחנו בתחום הספורט כל הזמן מתקדמים, וגם לזה אנחנו מגייסים תרומות, ואילן בכלל מגייסת תרומות כדי בכלל להקנות לאנשים האלה, לילדים האלה רוצים להקנות חיים משמעותיים, עצמאיים, איכותיים ולהשתלב בקהילה, ועל זה אנחנו שוקדים כל הזמן.
יש ליגה למשחקים האלה? כלומר, אתה מדבר על שני מועדונים, אבל האם אתם שואפים להקים איזושהי ליגה כדי שהמשחקים יהיו תחרותיים?
כדורסל יש לנו ליגות, משחקים עם ארגון נכי צה"ל, יש קבוצה בראשון לציון, יש לי ליגה ארצית, יש לנו גם משחקי רוגבי שפיתחנו אותם באילן בשנים האחרונות, ליגה גם שאנחנו מתחרים באירופה. המשחקי הרוגבי בכיסאות גלגלים יועדים לנכים שגם פגועים בגפיים עליונות וקשה להם לזרוק לסל, אז הם מתמודדים על המגרש. זה משחק מאוד מאוד מרהיב ומאוד מרתק. ועכשיו אנחנו שוקדים על הקמת קבוצות הכדורגל בכיסאות גלגלים, ובאירופה יש ליגות ויש מדינות באירופה, ואני מניח שבמשחקים שיהיו באוסטרליה בכמה זאת 6 שנים כבר זה יהיה ספורט פרלימפי מוכר.
2032.
כן, כן, כן.
בבריסבן.
זה הכיוונים, ואצלנו הספורט באילן הוא שם החיים. בלי ספורט אי אפשר, אנשים מתנוונים, וקשה מאוד להתמודד עם כל מיני התפתחויות שהמוגבלויות הפיזיות מפתחים להם ומייצרים במהלך חייהם.
היום הוא יום ההתרמה הארצי, חוץ מלתרום לבני הנוער שיקישו בדלת, יש דרכים אחרות לתרום למי שלא ישמע את הדפיקה בדלת?
כמובן, יש לנו אתר באינטרנט של אילן, זה נקרא ilan.israel.co.il, או באפליקציות פייבוקס, או בטלפון 03-5248-141.
אמורנה שוב את מספר הטלפון, אני לא בטוח שכולם היו מצוידים בכתיבה או טלפון.
03-524-8141.
מצוין, תודה רבה. אני מקווה שתצליחו להתרים סכומים גדולים ולהרחיב את הפעולות המבורכות שלכם. תודה רבה לכם.
עם ישראל נדיב, תודה רבה, תודה.
רון, אתה אמרת שחסר הרבה כסף לספורט הפרלימפי?
המון.
המון. מה זה, עשרות מיליונים?
לא עשרות, אבל מיליונים.
טוב.
לספורט הייצוגי אני מדבר.
כן, כן.
להכין ספורטאים עולה מיליאר.
אנחנו גאים במדליות שלהם. כן. זהו, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו אפק קולר, הראל גולדשטיין ואחי אדלוק, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו גורמות והיללי. תודה רבה רון, להתראות.